ברשות הרבנים, ברשות הקהל, אני חושב שנוכל לגוע בכמה נקודות מאוד מעניינות מהשטח. אולי אני אתחיל, אני שמע קיצוני מדי, אבל כדי שנבין את הדברים, נתחיל ככה. כשאנחנו, אני קורא לזה כשרות זה לא הלכה, כשרות זה מקצוע. ואני אסביר מה אני מתכוון להגיד. אני חושב, סמוך ובטוח, שרב, גם אם הוא תלמיד חכם גדול מאוד, והוא גדול בתורה, הוא לא מסוגל לתת כשרות ולו על הדבר הקל ביותר מבחינה מקצועית. אם יש שאלה הלכתית, ברגע שקרה משהו, ויש שאלה מה ההלכה פוסקת באותו עניין, צריך לבוא לכבוד הרב, ולהגיד לו, כבוד הרב, מה ההלכה פוסקת, האם זה כשר או לא כשר. וגם במקרה זה, אנחנו סבורים מהמציאות שלא תמיד צריך לנהוג על פי ההלכה להיתר, אני מדגיש חס ושלום, להיתר, אלא הרבה פעמים, גם כשהרב יגיד שזה כשר, אנחנו צריכים לאסור את הדבר בכדי ליצור נוהל. רב שלא חי מטבח, רב שלא יודע איך המפעל עובד, מי הם העובדים, איך זה מתנהל, מה הם התקלות שעלולים לקרוא, לא יכול לתת כשרות. באים לרבנים מסוימים ומבקשים את כשרותם על, בואו ניקח לדוגמה, על כשרות נופש בבין הזמנים. כמו אותו ספר, סופר על הספר שדפק לו בדלת איזה כומר והסתפר. אחר כך שאל אותו כומר את הספר כמה זה עולה, אז הוא אמר לו, אני מאנשי דת לא לוקח כסף. מחרת בבוקר כשהספר הגיע, הוא מצא על יד הדלת חבילה גדולה, ניסה לדחוף את הדלת, הוא נתקע, הוא ראה מתנה מהכומר. לימים נכנס איזה בישוף, הסתפר, שאל את הספר כמה זה עולה, אני מאנשי דת לא לוקח כסף, חזר למחרת, מצא מטפה תחת הדלת. הסיפור אומר שלימים הגיע איזה ראש ישיבה וביקש להסתפר. כשהוא סיים, הוא שאל את הספר כמה זה עולה, אמר לו, הספר, אני מאנשי דת לא לוקח כסף. כשהוא בא למחרת, הדלת הייתה סגורה, כמה שהוא ניסה לדחוף, הוא לא הצליח. הוא חשב שהמתנה היא גדולה, הוא פתח את הדלת בכוח, הוא מצא בפנים שורה של ראשי ישיבות. ברוך השם, אנחנו פותחים את העיתון לפני בין הזמנים, חס ושלום, זה היה... שנבין את העניין. פותחים את העיתון, בתי מלון, עם שמות של רבנים, וכולם רבנים כשרים וטובים וחליל, אנחנו לא מעררים אחר ידיעתם בשולחן ארוך. אבל אין להם מושג מה זה מטבח של בית מלון, אין להם מושג שהמוצר הכי קשה בעולם לתת בו כשרות, זה מטבח של בית מלון. בכל רגע נתון, יש במטבח ממוצע של בין 10 ל-20 עובדים, יש מאות ואלפי סכומים במטבח, שכל רגע יכולים להתבלבל ולהתערבב, וכל שנייה זה שאלה של בשר וחלב בדאורייתא, בטרף. כל שנייה. זה מקצוע. באים לרב, אומרים לו, הנה כבוד הרב, אנחנו קונים, הרב רואה, הנה זה התודה של הבשר, אנחנו קונים את הבשר הכי קשר שיש. הנה זה החלב, ברוך השם, הרב, הבאנו את החלב, מביא מיוחד עם הסעית, הכי טובה, הרב רואה את זה, באמת, הוא אומר לעצמו, תשמע, יוצא מן הכלל. בשר קשר, חלב קשר, מה יכול... מראים לו, זה אברך יקר שאשתו צריכה לנוח, כי בדיוק אחרי לידה, וזה, הוא יהיה המשגיח הרב, זה גם חסד שהוא יוכל לנוח, מה הוא מבין בכשרות, אני לא יודע, אברך יקר ירא שמיים, בא למטבח, יש בשר טוב וחלב טוב. אבל שכחו שבשר בבדס כזה עם חלב של בדס כזה זה גם בשר בחלב מדאורייתא. אלא אם כן תגידו שהבשר היום הוא לא בשר והחלב הוא לא חלב והרב הוא לא רב. אבל אני אומר לכם, זה זועק עד השמיים. זה זועק עד השמיים. באחד המלונות שפיקחנו החליפו שף. הגיע שף אקום לכל הדעות. והתחלנו לחפש אותו. אפשר להחליף אותו, שיבוא יהודי. זה מקום שהיה תחת רבנות רגילה, וביקשו ממני קצת עזרה שם, והתחלנו פיקוח. באחד הסיבובים, אני מוצא במקרר החלבי, בית מלון לידיעתכם, זה לא כמו בבית. יש אגף חלבי, אגף בשרי, מקרר חלבי, מקרר בשרי ומחסנים נפרדים. זה לא כמו בבית. בבית אנחנו יכולים לשים את החלב ואת הבשר באותו מקרר. במלון אוי ואבוי, אם ייכנס זכר למרגרינה פרווה, שהוציאו אותה מהמקרר הבשרי, להשתמש בה לחלבי, אוי ואבוי. יש נועלים, יש מחלקות, אחרת אתם תראו לבד מה קורה. בקיצור, אני מסייר במטבח, ואני נכנס למטבח החלבי, ואני רואה קרטון עם חמאה, של העדה החרדית, של תנובה. נהייתי אדום, ממש אדום. אני חושב עם עצמי שנייה, רציתי לעשות מיד פיצוץ, והתאפקתי. אני אומר לעצמי, מטבח של בית מלון, מה מבשלים בבוקר? חביתה, שקשוקה, קצת בורקס, קרטון חמאה? הרי באוכל לא מגישים חמאה בבלוקים, מי שמסתובב בבתי מלון. מגישים במזנון מנות אישיות, הקטנים האלה. אז מה צריכים ככה בבלוקים? אם אני אשאל שאלה, אוי ואבוי. הלכתי, חזרתי למחרת בבוקר, סיור שגרתי, לפני ארוחת בוקר, סימנתי בעיניים את הגובה של הבלוקים, חזרתי אחרי ארוחת בוקר, ומוריי ורבותיי, שעה 10:30-11, הכמות אותה כמות. לא השתמשו בגרגיר אחד מהחמאה הזו לבוקר. אני חוזר ב-22 בצהריים, כשהקהל סועד ואוכל ארוחת צהריים, חסרים 8 בלוקים בקרטון. זאת אומרת, שזה נמצא בתוך האוכל של ארוחת צהריים. האמת שאני התחלתי לרוץ לכיוון החדר האוכל לעשות בלגן, המשגיח המקומי, לא הרבתי אותו עדיין בכלום, פחדתי שהוא יהיה, מה שנקרא, יפריע לי במהלך, ועצרתי את עצמי. אין לי שום הוכחה. אין לי שום דבר ביד. זה שאני בראש שלי ראיתי שחסר, אני יודע איך זה עובד, אני אבוא למנכ״ל, יגיד לי, אתה מבלבל את השכל, זה לא היה, יעבירו את החמה, יזרקו אותה, אין לי שום דבר ביד. נכנסתי לחדר האוכל בשקט, כוסות חד פעמיים, לקחתי מכל מוצר שקיים בחדר האוכל, כל מוצר, מהמזנון, קצת. בשקט, שמתי בחליפה ויצאתי לאוטו. נסעתי לבני ברק דוקטור ליכט, חימאי מזון, 24 שעות, קיבלתי פקס, הפירה עם חמאה, הרוטב של העגל, של הבשר, עם שמנת מתוקה חלבית במקום שמנת צמחית. וכשהמשכנו בחקירות, הגענו לדברים נוספים, הגענו גם לזה שהגפיל תפיש, הרי תוכנים לחם לשים בגפיל תפיש. הוא לוקח את החלה, את הלחם לפני שהוא תוכן אותו, תובל אותו בשמנת מתוקה. גם הוא מקבל מתיקות, וגם הוא מקבל לבנוניות. הם לא רוצים שזה יצא שחור, זה יוצא להם יותר מדי כהה, הוא רוצה את זה נורא בהיר. מייבש את הלחם, ואז תוכן אותו לגפיל תפיש. הגענו לדברים, בסייעתא דשמיא, כשהלכנו עד הסוף. עזר לי משהו, הגיע לי התוצאות של המעבדה, קראתי לאותו משגיח, לאותו מנכ״ל, לאותו שף, לרב, למר הדיאטרה באותו מקום, ואני שואל את המשגיח, איך מכינים אצלכם במלון פירה? הוא מתחיל להגיד לי. כמובן, הכל פרווה. אני רושם, איך מכינים זה, איך מכינים זה, ואז אני אומר לשף, לערבי, נו, מה אתה אומר על המשגיח? וואלה, זה יכול להיות שף. אולי תגלה לו משהו, לא יודע? קיצר. מזל שהיה שולחן בינינו. אולי תגיד לו איך שמים את החמאה, איך שמים את השמנת מתוקה, הוא קם עליי, קם לגן. המנכ״ל קם להגן עליו. הוא אומר, אני 14 שנה מסתובב איתו בכל הארץ, ואני לא אגיד לכם איפה, אבל בכל המקומות הכי גדולים שאתם מכירים. שף בבית מלון, זה מילה אחרונה. אמנם יש מנכ״ל מעליו, אבל הוא נותן את הטון, הוא קובע מה יהיה במלון, הוא הכל. המנכ״ל אומר, אני 14 שנה, איפה שלא עברתי בארץ, לאיזה בית מלון שלא עברתי, לקחתי אותו איתי. לא היה ולא נברא. אתה חושד בו? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, כך, בדיקות למעבדה. אמרתי לו, ואם נוכיח, הוא אומר לי, הולך הביתה מיד. אמרתי לו, מצוין, רעיון מצוין. ביקשתי מהשף ומהמשגיח לצאת החוצה. נשארנו כבוד הרב, המנכ״ל ואני. הוצאתי לו את הדוח של המעבדה. הוא נהיה לבן, כמו השמנת מתוקה. הוא נהיה לבן, הוא ביקש ממני שעה. בחוץ שהוא מאוד רציני, מנכ״ל רציני, נתתי לו את הכבוד שלו, לך שעה. חוזר אליי אחרי שעה, הוא אומר לי, תשמע, בדקנו, זה אחד הטבחים, רצה להכשיל את השף, אז הוא היה דוחף. כבר הולכים להפיל איזה מישהו ולזרוק אותו. התפללתי להשם שאני אצליח לסיים את המשימה. כי אני אמרתי, אין, עד שהוא לא יודע, לקחנו את התעודה. התהליך הזה לקח חודשיים, והחברה טבעה אותי. עצרנו כשרות, מלון של 100 ומשהו חדרים נסגר, קבוצות ביטלו, מדובר במאות אלפים ובמיליוני שקלים במחזור שהפסיקו להגיע, ואמרו לי, אם לא תוכיח, נתבע אותך אישית. ואני החלטתי שאני הולך על כל הקופה. סייעתא דשמיא, מצאתי מי זה בסוף הטבח שהולכים להפיל אותו. הגעתי אליו באיזושהי דרך לא דרך, דרך מישהו בכפר, ואמרתי לו שהולכים לעשות לו דבר כזה, הולכים להביא מכונת אמת, והולכים סיפור שלם. אז הוא אומר לי, נגיד לך בדיוק איך זה קורה. השף נכנס למקרר החלבי, עם הסינור של השף, אתם מכירים את הסינורים הכיסים, בתוך המקרר, זה חדר ענק, נכנס לחדר קירור החלבי, מוציא חמאה, מוציא את הנייר, שם בכיס הזה, מוציא את הבלוקים, שם בכיס השני, שני בלוקים, ניגש ליד המיקסר של הפירה, וצועק, להביא לי מחמאה. מחמאה זה פרווה. מרגרינה פרווה של בישול נקרא מחמאה. להביא לי מחמאה, כשהולכים להביא את המחמאה, הוא מוציא מהכיס שני בלוקים מוכנים, זורק אותם פנימה עד שחוזרים, אף אחד לא מרגיש. שמים גם את המחמאה, מה שנקרא, אם לא יועיל, לא יזיק, אבל החמאה בפנים ונותן טעם. ועוד כהנה וכהנה. חזרתי למנכ״ל, אמרתי לו שיש לנו גם מסרטה, יש לנו חוקר פרטי, ואם השף לא יודע, אנחנו נדאג שהוא יצא גם בלי פיצויים. ועשיתי את ההצגה שיש לי סרט, איך שאני, שהוא עושה ככה במקרר, והוא חשב שיש לי באמת סרט כזה, הוא הודע, וברוך השם הובא לציון גואל, סיפור ארוך מאוד. זרקו שם את הכלי חרס, 200,000 שקל רק את הכלים, והכשירו את המלון, סיפור. בעולם, לא צריך להיות דוקטור גדול להבין את זה, בעולם, אף רב, מכל הרבנים שם בעיתון, שלא עובד בזה כל השנה, לא היה עולה על זה בחיים. בגלל דבר אחד בלבד. הוא היה בא בבוקר, לפני התפילה, אחרי שהוא קרא את כל הקורבנות, והיה נכנס בדחילו ברחימו, והיה בודק שהחמאה היא בדץ, ושזה, והכל בסדר, וזה במטבח החלבי. הוא היה מכניס את זה, הוא היה עוזר לעובד להכניס את זה. בתוך המקרר החלבי. מה הבעיה בחמאה חלבית? בחיים הוא לא היה עולה על זה. בא משגיח מקצועי, שזה העבודה שלו, ורואה שהטבח שופך בבקבוק של חומץ, בתוך הבישולים, בצהריים. הוא עושה קול צעקה. מה אתה צועק? במרק הזה לא צריך חומץ. התעקשנו. הגענו לבקבוק החומץ, רבותיי. זה לא היה חומץ. השף היה לוקח בקבוק חומץ. לא שקוף, לבן כזה, כמו של האמא, יש כאלה חומץ. לוקח את זה הביתה, ומלא בזה יין צרפתי, יין נסך, המשגיח היה ערני, כי הוא חי את התפריט. הוא עשה חשבון, איזה חומץ בסירים האלה? לתבשיל בלי חומץ. מצא יין. יין נסך. עוד סיפור קטן. היום אנחנו, יש לנו ג'לטין מדגים למאדרין. עד לפני, אני חושב, 6 או 7 שנים, לא היה ג'לטין. אולי היה בקשרות רגילה. רוב הג'לטין היה טרף ממש. הופענו ביקורת באיזה מקום, באיזה מטבח בצהריים, ואנחנו רגילים שהעוגות במאדרין, העוגות עם הקץ, עם הקצפת, מחייכים לאורח תמיד. הם לא... קשה להם לעמוד. במאדרין הם אומרים שלום. העוגה עמדה יותר מדי יפה. והתעורר בנו החשד שיש ג'לטין בעוגה. וניגשנו לאותו משגיח, הוא לא בדיוק ידע להגיד לנו. עשינו סיור במטבח, לא מצאנו כלום. יצאנו עוד הפעם, ובדקנו את העוגה ממש, מה שנקרא, לעומקה, עם סכין, אפשר להרגיש, לחתוך, לחתיכות, את הקצפת, את הריץ', לראות איך היא עומדת. ורבותיי, היינו בטוחים שיש בזה ג'לטין. וזה סייעתא דשמיא, כשהולכים עד הסוף, הקדוש ברוך הוא עוזר. ניגשנו למטבח, לקונדיטור, ושאלנו איפה הג'לטין, אז הוא אומר אין ג'לטין. איפה הג'לטין? אין ג'לטין. ואז במקרה כזה, מה יגיד הרב? תבדוק את המוצרים, הכל בסדר, אפשר לאכול לכתחילה. לקחנו תבנית שלמה של עוגות, באמצע המטבח, זרקנו על הרצפה, תגידו שאנחנו טועים, יכול להיות. ככה עשינו. והוא לא הודע. במגש השני, הוא הביא לנו קופסה של אינסטנט ג'לי, של העדה החרדית, קופסה לבנה, כמו של מיונז. בבית אתם קונים קרטון קטן. בקונדיטור, בתעשייה, זה בא בקופסת פלסטיק לבנה, כמו קופסה של מיונז כזו, אינסטנט ג'לי, עדה חרדית. הבחור בבוקר הלך למחסן, רוקן את ההפקה של האינסטנט ג'לי, מילה בפנים, ג'לטין, הביא את זה, הראה למשגיח, עדה חרדית, המשגיח בטח בירך את הקופסה, שמו את זה על המדף, והכינו עוגות, והכל טוב ויפה. אין סיכוי בעולם, רבותיי, שאף רב לא יגלה את זה. אנחנו לא, אני לא בוחס ושלום להגיד עכשיו שהרבנים לא יכולים לתת כשרות. אני בא להדגיש מה זאת אומרת, כשרות זה מקצוע, כשרות זה לא רק רבנות. לא ייתכן, אנחנו הולכים לכל דבר, מחפשים את הבעל מקצוע הכי טוב, פתאום בכשרות על הראש של הרב. יש תעודה על הראש שלו. משגיח שלא יודע את המתכון. אני בא למשגיחים, שואל אותם, תסלח לי, מה אוכלים היום צהריים? ממה הכינו את האוכל? אם הוא לא חי את התפריט ויודע בדיוק מה המתכון של כל מוצר ומוצר, דתי אסור לאכול אצלו. שתי סיבות. סיבה אחת, הרי הוא לא יושב במטבח ולומד משניות. אז אין לו הרבה מה לעשות. הדבר היחיד שיש לו לעשות בזמן הזה לפחות, אם זו העבודה שלו, זה להתעניין במה שקורה במטבח, אם גם זה הוא לא שווה, אז השכל שלו שום דבר לו. ואם הוא לא חי את התפריט ולא יודע כל מוצר, וכל מוצר ממה הוא מוכן, הוא לא יוכל לשלוט ולדעת מה קורה במטבח. אין סיכוי בזה בכלל. אין סיכוי. עוד נקודה אחת. רק שמיטה אנחנו מדברים כרגע. סיימנו את השמיטה. כמעט. חנות שמיטה של אחת הבדצים, למאדרין מן המאדרין, משגיח צמוד, המשגיח יש לו את המפתח, הכל טוב ויפה. התעורר החשד שמישהו חושב שבלילות באמצע השבוע הוא נכנס עם סחורה נוספת. שאלו אותי מה לעשות, אמרתי, אני אוהב את זה, תנו לי את הפרויקט. אם הוא קונה ביום ראשון בלילה את הסחורה, בדקתי במחסן שהוא קונה את המהדרין, את הבדץ, הוא קונה ביום ראשון בלילה וביום רביעי בלילה. קניות המרכזיות של ירקות זה ביום שני וביום חמישי. אז אם הוא מכניס עוד פעם סחורה, זה אומר שאו בשני בלילה או ברביעי בלילה הוא משלים סחורה. ובאמת לפי החשבון שעשינו מאיפה שהוא קונה את המהדרין, הכמות שהוא קונה לא אמורה לספק את המשפחות שסביבו שקונים את הירקות. חשד היה די רציני, היה לו בסיס. שני לילות עמדנו במעקב, עם הסרטת וידאו. לילה ראשון, הלכנו לישון בבוקר. לילה שני, בשעה 2 הוא מגיע, מרוקן תוצרת, בשקט, מאחורי הדלת, מהכל מוסרט. ואני מחכה שהוא יפתח את המנעול, לראות שיש לו מפתח, המפתח זה למשגיח. והולך. חיכיתי עד הבוקר. בבוקר מגיע המשגיח. נעמד ליד הסחורה, הולך הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, טלפונים לפה, טלפונים לשם. פותח את המנעול ומתחיל להכניס את הסחורה. נראה לכם נורא והיום. סופו של דבר, בא לחנות, את התעודה שהוא קונה תוצרת מאדרין ביום ראשון בלילה, היה מבקש מהנהג מסעית ביום שני או בשלישי, העתק תעודה. תוציא לי העתק נוסף. העתק יוצא מהמחשב עם תאריך ההדפסה. והם שלם לו כמה שקלים לנהג. עסקה בינו ובין הנהג. את אותה תעודה, אותה כמות שהוא קנה ביום ראשון, הוא נסע לשוק החופשי, והיה קונה 4 ארגזים עם לפפון, היה קונה עוד פעם ארגם לפפון. 4... טוען לתעודה, הכין את עצמו. לא יודע כמה פעמים הוא עשה את זה. והמשגיח בבוקר שהגיע, כל מה שהוא התרוצץ, הוא חיפש את התעודה. הוא התקשר. לנהג, למי הוא התקשר? לנהג של המאדרין, של המסעית, נהג של איזה חברה. הורדת סחורה בלילה, כן, איפה התעודה? במקום זה וזה. הלך לקח את התעודה. על כל התעודות כמעט רשום העתק. הרי, אתם יודעים איך זה הולך, יש 8 העתקים לתעודות האלה. אז אני לא יכול להגיד לכם שהמשגיח היה השם, אבל הוא לא היה מספיק בעל מקצוע. בדיוק. דברים כאלה, אם עוקבים אחרי כל זוזה, ואחרי כמויות, ואחרי חשבונות, עולים על זה. זה מראה לכם את הדברים, עד כמה הם קשים, עד כמה הם מסובכים. אם דיברו על מטבחים, מדברים על בשר וחלב, מדברים על שבת, כן? מדברים על גרופה או כתומה, מדברים על צורות חימום. מוריי ורבותיי, ברשותכם, אין לזה שום קשר להלכה. אם אנחנו נתיר במטבח מוסדי, ולא משנה איפה זה, תדעו לכם, חושבים בישיבה, זה לא בית מלון, בישיבה מותר, בכל אופן זה אווירה של ישיבה. אז סיירתי במטבחים של ישיבות, הכי חשובות שאתם יכולים לעלות על דל מחשבתכם. רק נכנסתי למטבח, עוד לא ראיתי כלום, נכנסתי למטבח, שאלתי איפה החלב ואיפה הבשרי, ראיתי, יצאתי. חשבתי, אני לא רוצה לסייר. תקראו לראש ישיבה ולמשגיח, מה ראיתי סך הכל? לא ראיתי כלום, רק ראיתי שהכלים לא מסומנים. מי עובד במטבח? מי עובד במטבח? איפה הבעיה בישיבות? אנחנו בכל קיוסק של איזה אדם בודד, מאמינים לו, והוא איש טוב, מה יש? סך הכל חומוס, קצת פיתה, הוא מערבב, הוא בודק. פתאום בישיבה, שזה בשר וחלב, ואלף ואחד שאלות של חימומים ובעיות, אנחנו פתאום, משהו ברח לנו. מה זה שונה? מי זה הטבח? מי זה הטבח? ב-99% מהמקרים. אחד שצריך פרנסה וצריך לחמם וצריך לבשל, ויש לו את כל הניסיונות שעומד כל טבח אחר, בכל מפעל אחר ובכל עסק אחר. זה לא שונה, מורה ורבותיי. אם הוא ידע שהוא יכול לנהוג במטבח המוסדי כמו בבית, אני לא רוצה להגיד סמוך ובטוח, אבל כמעט בטוח שבמטבח יש טרפות. במטבח מחממים ומבשלים בשבת כנגד ההלכה. אין דבר כזה במטבח להתיר לחמם כמו בבית. כל אחד יחליט מה ההנהגות שהוא מנהיג במטבחו, אבל כשיודעים את הבעיות, גרופה וכתומה. בבית, ברגע שיש לנו גרופה וכתומה, אנחנו רגועים. מה הניסיון? שקר את הבית, תראה שהגז נכבה ומה? מתדליק, אנחנו יודעים שלא. מה אנחנו מצפים מעובדי מטבח שאין כאן המקום לא לכבדם ולא לבזתם? אבל מה הם? במקרה הטוב יש להם איזושהי כיפה על הראש. ובמקרה הפחות טוב הם כמעט גויים. והניסיונות הם קשים. עומד טבח, הכין אוכל יום חמישי, הכין אוכל יום שישי. ובליל שבת הוא רואה שהגז לא מספיק מבעבע. והחמין הולך, לא זה לא זה. אתם יודעים איזה ניסיונות יש לו? מה זה בשבילו? מה זה? הוא בבית עושה את זה. מה זה בשבילו? הוא חושב שזה תלמידי ישיבה, זה חייבים, זה מצווה בשביל בחורי ישיבה, הוא חייב לסדר את זה. מה זה בשבילו? טיפה להזיז, טיפה להזיז את האש, טיפה להזיז את הזה. והוא פוסל את האוכל. אנחנו בבית יכולים לקחת את החלה ולשים אותה על הסיר של החמין. לכתחילה, אין אף רב שיגיד שזה אסור. אני צודק? יבש, על גבי כלי, הדגשתי על החמין, לא על גבי כלי הפוך. כי פה אני חושב שיש הרבה טעויות והרבה מחלוקות בין הפוסקים. פה צריך לזכור את זה. נוהגים במטבח המוסדי להפוך תבנית, שבת בבוקר, הולכים על הפלטה, היא כבר כמה סירים של הלילה, הופכים איזושהי תבנית, לוקחים תבנית אפייה, הופכים אותה על הגז, מתחילים לפזר על זה אוכל. מוציאים שניצלים, שמים על זה. לוקחים דברים יבשים ומניחים בורקסים. במקרה הטוב יבשים. מה? עכשיו, קודם כל, כמו שהרב אומר, יש שאלות קשות לגבי זה, אם הכלי צריך להיות מיום שישי, אם הכלי ההפוך הזה, עכשיו, לקחת סיר ולהפוך אותו, בכלל לא פשוט בפוסקים, שזה נקרא על גבי כלי. הרב, העניין הוא לא חציצה, שיהיה משהו חוצץ. לא פשוט, לא פשוט. לכאורה צריך שיהיה תבשיל בתוך הכלי. אמרתי מחלוקת הפוסקים, לא נכנע, בכוונה הדגשתי מחלוקת הפוסקים. כל אחד יפסוק לפי רבותיו ולפי מנהגיו, אבל לדעת את זה לפחות. יש פוסקים שסוברים שאם אין בכלי הזה תבשיל מיום שישי, זה לא בדיוק נקרא על גבי כלי. עכשיו, וכי אתם חושבים שאם מתירים במטבח מוסדי לחמם מחמם על גבי כלי לא נגיע לתקלות? אני מבטיח לכם שמגיעים לתקלות. וזה עוד בסדר, לחמם על גבי כלי, זה עוד במטבחים הטובים שלנו. היום ברוב המקומות מתירים לגוי להכניס בבוקר לארון חימום כשהתנור, כשארון חימום מחובה, מתירים לו להכניס יבש מהמקרר לתוך ארון חימום, השעון שבת מדליק את ארון חימום, ואז מתחמם מה שמתחמם, שברוב המקרים הוא יבש. יש, לא אמרתי שזה אסור הלכתית. לא אמרתי שזה אסור הלכתי. אמרתי שברוב המקומות מתירים. דעו לכם רבותיי, אם זה לא נעשה בפיקוח צמוד, שהוא ברובו, שהוא גורם לבעיות קשות מאוד, ואנחנו מדברים מניסיון. בסוף מחממים, ובסוף מכניסים גם קצת רטוב. זה מתחיל בזה שזה הרוטב העצמי שלו, זה תשובה תמיד מוכרת. האוף יש לו טיפה רוטב, זה רוטב עצמי שלו. אחר כך, מה? יכול להיות. רבותיי, אני לא נכנס להלכה של העניין, אני בכוונה נכנס לנוהל. בכוונה נכנס לנוהל. אתם יודעים כמה פעמים מתברר שבסוף הכניסו את האוכל אחרי שארון חימום נדלק? מה? לקחת יבש ולניח ישר על גבי הכלי על ידי גוי, יש מתירים, יש אוסרים, אבל אני רוצה להגיד לך, כשאתה מגיע לזה ואתה אומר יש מתירים, אז אחר כך זה ארון חימום ואחר כך זה תנור. משאירים את התנור על טמפרטורה של ארון חימום, והופכים אותו לארון חימום, ואז אתה בא, אין לדבר סוף. אני לא אומר מה מותר ומה אסור, אני רוצה להבהיר עד כמה המצוקה היא קשה. עכשיו הגעת, אמרת שיש מתירים, משם מתחילה בעיה חדשה, שלא שמים, לא נותנים עליה את הדעת. מתחיל שאלות של תנאי חזרה. עכשיו מוציאים מארון חימום, ומעבירים את זה לבן מרי. בן מרי זה העגלת חימום בתוך חדר האוכל. או שפנדיש, עגלת חימום זה הבן מרי, והבודדים, יש כאלה בודדים, תבניות שיש להם מים חמים, ובדרך כלל יש למטה או מים חמים, או גוף חימום יבש, או במקומות עם רמת כשרות נמוכה יותר, הגוי מדליק למטה ספירטייה. יש כזה קופסה, כמו עם שעבה כזו, חומר כזה דליק, ששומר על החום. מתחיל שאלה, זה כלי ראשון, זה מבשל, זה רק שומר על החום, זה לא כלי ראשון, צריך תנאי חזרה, לא צריך תנאי חזרה, מה עם הנושא הזה של מגיס בתוך התבניות? זה דברים שלא חיים אותם ולא רואים את הבעיות. עכשיו, אין דבר כזה לעמוד בתנאי חזרה. לא שייך דבר כזה במטבח שיוצאים עשרות תבניות שעטופים בנייר כסף ועטופים בנייר פרגמנט, ולהוציא אותם מארון חימום ולראות שהגוי לא מסיח דעתו ורץ איתם ישר זה לא שייך, רבותיי, זה לא שייך. זה מעשים שבכל יום ויום, וזה קורה בכל המלונות. בישיבה זה פחות בדרך כלל, במטבח מוסדי של ישיבה בדרך כלל אין בחוץ עגלה חמה. אבל אם יש, צריך לשים לב לזה. עכשיו צריך לשאול כל אחד את רבותיו, אם יש בזה מגיס או אין בזה מגיס. אם אנחנו חוששים למשנה ברורה שגם במבושל כל צורכו, אז כן, החבר'ה מחפשים בחמין, מחפשים את הביצה, מחפשים את הבקר, מערבבים בדיוק כמו שמגיסים. זה יושב על אש, יושב על פלנטה. מי אמר שזה לא מגיס? אני מלא נקודות, אני אומר שוב, קטונו אנחנו מלפסוק. אבל לפעמים מסתכלים ואומרים, מה משגע את השכל, מה מבלבל את המוח? אין שום השוואה בכלל בין המטבח בבית, בין פסק הלכה של הרבנית, לבין מכשיר לשטיפת כלים. זה משגע אותי. באים לי אנשים, איך אמרת מקודם? הרב הזה מתיר, והרב הזה מתיר. וגם הרב עובדיה, התיר לכתחילה להדיח באותו מדיח חלבי בשרים, הדחה ביניהם. אז הלכתי לרב עובדיה. אמרתי לו, הרב דיבר גם על בתי מלון? שאל אותי, מה העניין בבתי מלון? וישבתי לתאר לו איך נראה השטיפה בבתי מלון. אמר להם, דיברתי על המדיח הביתי. משתי סיבות. סיבה אחת, שבמדיח הביתי, ב-99% מהמקרים, הגברת שוטפת את הצלחת, ולא מכניסה אוכל לתוך המדיח. אם יש, זה בלוע בכלים, שקיבל את הסבון, עם הטעם לפגם, וכולו וכולו. במטבח של המלונות, במטבח של תעשייה, במטבח של ישיבה, אם יש שם מכונה שליפת כלים גדולה, הם זורקים את האוכל לתבנית, בחלק גדול מהמקרים שוטפים טוב לפני, בחלק לא, וכשתוציאו את הפילטר, את מתחת ל... יצא לכם שם האוכל כזיתים, לפי כל השיעורים, לפי כל הדעות, וראוי למאכל כלב. אני אומר לכם, זה ראוי למאכל כלב, למרות הסבון שנמצא בתוך המכונה. אז זו נקודה אחת. יש בעין כזיתים ממש. והחום במכונה עלול להגיע ל-90 וכמה מעלות. אתם מבשלים את הכלים החלבי ואו הבשרי, עם אוכל בתוך הפילטר, חלבי או בשרי, תמיד הפוך מהמחלקה, אם לא ניקו כמו שצריך ולהדיח את המים ולרוקן את המים ולהוציא אותם, אז במקרה הטוב שיש השגחה מצוינת ושהמשגיחים הם מצוינים, נגיד שעושים את הניקיון ואת ההדחה כמו שצריך ורוקנים את הפילטר והכל טוב ויפה. הבעיה היא לא שם. הבעיה היא הפרקטיקה, מי שמכיר את הבית מלון יודע, או מטבח גדול אחר, לא דווקא בית מלון, שהכלים כל הזמן רצים. נכון, בבוקר סיימנו אורת בוקר, שתפו את המכונה, המשגיח עמד ליד המכונה, וניקה אותה כמו שצריך, והכל טוב ויפה. אבל מה קורה, אחר כך, אחרי ארוחת צהריים, יש פגישות אצל המנהל, אצל המנכ״ל, הגיעו הורים בישיבה, הגיעו פה, ויש כוסות קפה. ואיזה מלצרית חוזרת איתם. אז אני אומר לכם, יום יום, היא לא שמה את זה בשום פינה, ב-90% מהמקרים. ואף אחד לא זוכר את זה, והיא רצה למכונה, וזה נכנס פנימה, ולא שמים לב, וזה מתבשל, אז יש סיבות להקל, אפשר להגיד, חומר נותן לכם לפגע, והסבון, והאמה, הכל טוב ויפה. אבל זה בעיות שהן שונות ממה שהרבנים פסקו. רבנים פסקו על מטבח ביתי, יש לו משמעות. המכונה שטיפת כלים של המלון או של המפעל, יש לה דין אחר לגמרי, יש לו הוראות אחרות, יש לו דרך אחר ויש לו דינים אחרים. ולכן, לא יודע. רבותיי, אני אבקש לסיים רק בסיור שהיה לי באותה ישיבה. הסיור שהייתה לי באותה ישיבה, קראתי לאותו ראש ישיבה ולאותו משגיח, שהם באמת אנשים צדיקים, אני דן אותם לקו זכות. איפה זה התחיל? זה התחיל שכשהרב פתח ישיבה, הרבנית התרגשה, נו, בעלה מקבל פרק. היא אמרה לו, הרב, אתה תהיה בישיבה, אל תדאג, אני במטבח, נחסוך הוצאות. היו בטח 30 בחורים אז בישיבה, והרבנית הכינה צהריים, והבת שלה והקלה שלה בטח חזרו לה, וברוך השם הישיבה גדלה, ונהיו 500 ו-600 בחורים, והיום הרבנית עסוקה כל הזמן בלטפל בנכדים ובנכדות, מאז במטבח כבר יש 4 טבחים, חלקם כאלה וחלקם כאלה, אני בכוונה לא רוצה לנקוט, שאין להם בקושי זכר לשמירת מצוות, וזה נפח למטבח שצריך השגחה, בדיוק כל מטבח ברבנות רגילה לפחות, ומשום מה השגחה בישיבות היא הרבה פחות מרבנויות שונות. ברוב הישיבות, לצערנו, לאחרונה זה די נכנס הנושא הזה של השגחה במטבחים בישיבות. אבל כשנכנסתי לאותו מטבח, קראתי למשגיח ולראש ישיבה, וקראתי לאותו טבח, קראו לו אוזי, אמרתי לו, אוזי, איפה החלבי? הוא אומר לי, כאן. איפה הבשרי? כאן. תגיד לי, בבקשה, הקרש חיתוך החלבי איפה? הוא אומר לי, אתה לא רואה? הבשרי איפה? אתה לא רואה? אוקיי. ביקשתי לנו להסתובב רגע לצד שני, הרבבתי אותם חזרה, החלפתי זה עם זה. איפה החלבי פה? איפה הבשרי פה? ריבונו של עולם. אמרתי לרבנים, ריבונו, המצקות אותו דבר, הכל אותו דבר. חלבי בחלבי, בלי סימון. זה לא בבית שהרבנית שלנו יודעת. עובדים ובחורים בישיבה, זה אחד האסונות הכי גדולים. נכנסים בלילה, הם לא יודעים, זה האסון הכי גדול של הכשרות, זה התלמידים. מערבבים ולוקחים והכל מותר. והם פתאום הכל מותר, הם במגיס, הם לפי החזון איש. ובתלתול בשבת הם לפי המשנה ברורה, הם מצאו את כל הנוסחאות. בן דורסאי, הם יודעים הכל. כמו הנהגי מוניות, שני פסוקים יודעים. לא תגנוב ולא תנוי שתם איתו. והרבנים קלטו מה שקורה. מי יודע כמה פעמים זה הלך מפה לשם ומשם לפה ובשטיפה התערבה וחזר, ומי יודע איפה הבשרים ואיפה החלבי. שירו את המטבח, עשו סימונים כמו בבית מלון, כמו בצבא רבותיי. אדום זה אדום, כחול זה כחול. עושים חור בכל תבנית, שמים טבעת. והדברים האלה הם קשים, ואנחנו לפעמים זה בורח לנו, ואיך אמר מישהו, וניתמתם בו. אז שנזכה בעזרת השם, ואם הצלחנו להועיל קצת לעורר את הדעת, יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו, יישר כוח.